אתה בן 19, ואתה טיפש, ויש סביבך המון אנשים, חברים, בגיל שלך, ואתה תקוע על איזה הר, ונורא יפה מסביב, אז מה, בזמן הפנוי, לא נעשה צחוקים, לא נעשה דחקות, בודסטוק, זה היה האווירה. ברגע שהזעקה קראה את האוויר, האווירה הזאת השתנתה לגמרי, והפכנו להיות לוחמים בשנייה. אבל כשאתה בתוך המוצב, עם החבר'ה שלך, אמרתי פעם למישהו, כנראה את שאלת שלא נופל לך טיל על הראש, אתה לא באמת מפחד. המוות הזה, מוצב המוות הזה שמדברים עליו, עד שאתה לא ממש ממש קרוב למוות, זה הכל הרפתקאות. זה הכל חלק מאיזה סרט אקשן שאתה נמצא בו.
זה אסף גורדון. ב-1998 הוא שירת בפלחן צנחנים ועשה שני קווים ברחן. הוא היה שם בשביל לעשות שמירות, מערבים, תורנויות, ופעם אחת הוא גם מוזק כדי לסייע להגן על מוצב צדל. רוב הזמן, אסף גורדון פשוט חי את החיים שלו במוצב.
הרגעים הזכורים ביותר קשורים בעיקר ללחימה, אבל רוב הזמן במוצבים התנהלה שם שגרת חיים. האוכל, המקלחות, המוזיקה והשבתות, אלה היו העיקר של השירות ברצועת הביטחון. הזמן הפנוי של החיילים וההווי שנוצר במוצבים היו מרכיב לא פחות חשוב מהשמירות והמערבים.
החמליסט, פתאום כשהייתה שקיעה, נגיד בשעה 5 בערב, 6 בערב, היה אומר שקיעה, ואנשים היו עולים לראות את השקיעה. זה רגע שאני זוכר שהוא נורא נורא יפה. זה רגע של נורמליות, אתה לא מוותר על החיים שם. אני זוכר שהיינו יושבים ודחקות וצחוקים, למזלי גם נפלתי על צוות שלקח את החיים, חיפשנו את זה. והמוצב הוא, כמו שאמרתי, הוא כל כך פסטורלי, ואתה פתאום נכנס ספארי של, של, של שיירה, אז בוא נראה מי הגיע, ופתאום מגיע צדלניק עם הסיגריות והפיתות והשוקולדים, ואתה אומר, וואלה מגניב, הגיע אספקה חדשה לרספייה, בוא נלך לראות מה הגיע. זאת אומרת, זה השגרה שלך, ואתה רואה במועדון סרטים, ואתה קורא ספרים, ככה אתה מעביר את הימים.
שלום. אתם מאזינים לפודקאסט סיפורים מלבנון. אני אייל שחר.
ואני אמיר בר שלום.
בפרק הזה נדבר על חיי היומיום של הלוחמים ברצועת הביטחון בלבנון. נחזור עם 3 לוחמים לרגעים הקטנים שהרכיבו את החוויה מעבר לגבול. ננסה להבין איך מייצרים נורמליות במקום כל כך לא נורמלי. במה מתעסקים? על מה חושבים ומדברים? נדבר עם השחקן אברהם שלום לוי שהפך את המוצב לבמה.
הפרטים הקטנים שהרכיבו את החיים בלבנון נראו אז ואולי גם היום כמובנים מאליהם, רגילים. אבל למעשה כמעט שום דבר מעבר לגבול לא היה מובן מאליו. איך מקיימים חיים במוצבים מבוטנים, מנותקים, בארץ זרה, שכל כניסה ויציאה ממנה, כל שיירה של הספקה, יכולה להפוך למטרה של חיזבאללה. כמעט כל פעולה, קטנה ככל שתהיה, דרשה יחס שונה מהלוחמים.
נחזור לאסף, איתו פתחנו את הפרק. כשהוא רק הגיע לרחן, החיים במוצב היו לא פשוטים.
בתור צעיר, אין לך דקה לנשום. כשאתה לא יוצא למערבים, אתה העבודה השחורה. לא יוציא אותך לביצוע איכותי ב-1800 עם שני צוותים של פצר ושני צוותים של אגוז וכלבנים וקשה. יוציא אותך למערב שגרתי על הקסרה, 80 שעות שכב על השלג, תפוס את העמדה. כל שער הזמן אתה שומר, אתה מנקה את השירותים, ואתה עושה תורנות מטבח. זה משאיר לך בערך 3 שעות לישון נטו, ואם יש לך ממש מזל, אז בשבת ראית איזה סרט, קראת איזה עיתון.
גם יגאל גוטמן שירת בריחן כמה שנים לפני אסף. את השמירה הראשונה שלו במוצב הוא זוכר עד היום.
יצא לי לשמור שמירה ראשונה בשין ג' בריחן. עכשיו, אתה לא יודע למה לצפות בדיוק. יש לך שם מין בוטקה כזה, מג ונלן, לתקשר עם החמל.
נלן? טלפון שדה?
כן, חטא 10. עומד שם, חכה שהזמן יעבור, אתה לא... ויש שם איזה כביש למטה, בין מוצב ריחן לבין ריחן צדל. ואתה מדי פעם משקיף כזה, יורד קצת החוצה, מסתכל על מכוניות חולפות, הכל בסדר. פתאום עולה מישהו, חצי מדהים כזה, לא ברור איזה מדהים, עם רובה צייד, שוטגן כזה. מסתכל עליו, מסתכל אחורה, אין אף אחד מאחורה, אתה לבד בשין ג' אתה לא יודע מה לעשות.
אתה צריך להחליט.
אתה צריך להחליט מה לעשות. אתה חייג בנלן המצ'וקמה כזה, עולה מול החמל, עולה איזה חמל הסתייף, אתה אומר לו...
מישהו עולה בשין גימל, מה אני עושה?
אומר לי...
איך הוא נראה? בחור גדול, גבוה, עם זקן, חצי מדים, עם רובי צייד.
נשבע לך שהוא שאל אותי?
איזה סוג של רובי צייד?
אמרתי לו, תשמע...
או שאתם מביאים לפה מישהו, או שאני פותח עליו באש עכשיו.
דרכתי את המאג, שמתי אותו בין כוונות, הוא עצר. כעבור כמה שניות הגיע בצעקות חונך צדל, ואמר שזה בחור שלו שפשוט בא לקבל את המשכורת שלו.
השגרה של החיילים הצעירים במוצבים הייתה מעייפת מאוד. משמירה בעמדות לתורנויות מטבח וניקיון. כמעט ואין זמן לישון. העייפות הייתה אחת החוויות העיקריות בשירות של יגאל.
אני עומד בעמדה ואמצע הלילה ואני עושה בכל יכולתי לא להירדם. אתה מפתח כל מיני דרכים יצירתיות להישאר ער. זאת אומרת, לרקוד, לקפוץ על רגל אחת, לצוות את עצמך, לשחק עם המאג, אבל העייפות מאוד חזקה, ואתה מתחיל לנקר. מפיל את הראש, מעלה, מפיל מעלה. באחת הפעמים האלו שנפלתי וחזרתי חזרה, ראיתי מחבל מולי. מרחק של 40-50 מטר. דרכתי את המאג, ופתחתי באש. הסתבר שיום קודם, עשו איזה שהן תרגולות מערב ומטווח. פשוט השאירו מטרת דמות עומדת שם. שכחו אותה שם. פגעתי יפה.
אבל בקו הבא, כשיש יותר ותק ואתה כבר לא החייל הצעיר במוצב, החיים נראים לגמרי אחרת. פתאום, יש זמן גם לדברים אחרים.
בתור צוות סמלים, אחרי שסיימת מסלול ואתה מוגדר כלוחם ביחידה, אז השגרה שלך היא כזאת. קודם כל... אתה פטור מכל עבודות רסר למיניהם. אתה לא משוטף כלים, אתה לא מנקה את המוצב, אתה לא מנקה שירותים. כל זמן שאתה לא מוציא פעילות, אתה במועדון, אתה רואה סרטים, אנחנו ספציפית ראינו את החשוד המיידי בריפיט, כי זה מה שהיה לנו, וידאו עם קלטת ישנה של החשוד המיידי, כל פעם אתה מופתע מחדש כשכוס הקפה שלו נופלת במדרכה. משחקי פוקר, טורנירים מופלאים של פוקר וויסט, שאנשים מחכים בצד שמישהו כבר ייפול כדי להיכנס, המנצח בוחר בין תאמי, נס מסייעת למלבור אולייט עם כיתוב בערבית.
מה זה נס מסייעת?
נס מסייעת זה שאתה לוקח בקבוק קולה, אתה חותך אותו פה, אתה שם בצד את הפייה, אתה מכניס נס, אתה מכניס סוכר, אתה מכניס מים חמים, אתה מכניס חלב, אתה סוגר את זה שוב, אתה מנער את זה, הניעור הכי חשוב בעצם, זה מה ששותים, זה הקפה של החיילים, כאילו, נס מסייעת.
בשונה מהמסלול של אסף ויגאל, רענן בן סיני היה חיה אחרת בלבנון. הוא היה תצפיתן ביחמם.
אנחנו אנשי המוצבים, זאת אומרת, אנחנו אלו שנמצאים במוצב כל הזמן. אני זוכר את החוויה שלי כחייל כחוויה מאוד מאוד טובה. אתה לא כל כך מתקלח? אתה ישן כן ולא בצורה סדירה או לא סדירה, אבל אתה לא מאוים. שגרת החיים של חייל בתצפית, אתה עושה עבודה. זאת אומרת, יש משמרת פעם ביום שהיא של 9 או של 10 שעות רצופות בעמדה, ובשאר הזמן, אתה בזמן פנאי. אתה ישן, אתה קורא, רואה סרטים בווידאו, אתה קורא עיתונים שמגיעים עם השיירה, זאת אומרת, יש עיתון שהגיע פעם בשבוע, וזה העיתון שמתרוצץ במוצב. אין אינטרנט, אין טלפונים, אין את הדבר הזה. זאת אומרת, הניתוק הוא מוחלט.
לתצפיתנים היה יותר זמן פנוי משאר החיילים במוצב. את הזמן הזה הם יכלו לנצל, למשל, לקשר עם הארץ.
היה טלפון מונח במסדרון עם קו בזק. לי, כחייל בתצפית שהוא לא במשמרת, יש טלפון מונח, דבר כמה שאתה רוצה. הייתי יושב לפעמים שעתיים על הטלפון, והייתי מדבר עם החברים, הייתי זוכר בעל פה מספרי טלפון ירוקים של כל מיני חברים אחרים שיושבים במשרד בכל מיני פיקודים או מטות או בקריה. לא הייתי מתקשר הביתה. הייתי מתקשר הביתה פעם בשבוע. ביום שישי, אומר שבת שלום, מה שלומכם, הכל בסדר, תודה רבה, אצלכם גם בסדר, נהדר. כשאני חושב על זה יום אחורה, למה? אני חושב שזה היה בעיקר כדי לשמור עליהם. המחשבה שלי הייתה, עוד פעם, ממקום נורא רציונלי, שאם אני אתקשר במרווחי זמן יותר קטנים, ופתאום לא יתאפשר לי, מאיזושהי סיבה, לא עזויה או פעוטה ככל שתהיה, הם התחרפנו.
להיגאל לעומת זאת, היה הרבה פחות זמן לשיחות טלפון, וכל שיחה היה צריך לנצל עד הסוף.
כמות הפעמים שיוצאים הביתה, זה בדרך כלל כל 3 שבועות ל-4 ימים, אלא אם כן זכית להחליף את צדל במוצב סוג'וד, ואז אתה לא רואה בית יותר מ-30 ומשהו יום, כי פשוט לא באו להחליף אותך, גם זה קרה. והקשר הביתה היה בעצם בעזרת טלפון. טלפון אחד יחיד שהיה בחמל. הטלפון הזה שימש כמובן גם לסוג של תקשורת מבצעית, ולא יכולנו לדבר בו כל הזמן, ובעצם היה תור ענק. וכשהגיעה השעה שלך להתקשר, או הדקה שלך להתקשר, הרגשת איזה 40 זוגות עיניים שנוצים בך מבט של תסיים כבר, אנחנו רוצים להתקשר. וכמובן שלא יכולת להגיד הכל, אז היו לך מין קודים כאלו עם ההורים. נגיד אם היית יוצא הביתה השבוע, אז היה לך איזה מילת קוד של החלה הולכת להיות טעימה או משהו בסדר גודל הזה.
ההיגיינה במוצבים בלשון המתה לא הייתה משהו. המקלחות היו מוגבלות, פעם בשבוע בדרך כלל, וקצרות מאוד. החלפת מדים הייתה במקרה הטוב אירוע שבועי. שלא לדבר על החלפת גרביים עם כל מה שמשתמע ומריח מכך. ולפעמים הניקיון הוא התנגש גם עם המשימות המבצעיות.
קיץ חם, באמת לא נעים. אין מזגן בעמדה. לשבת בתוך הדבר הזה 8, 9, 10 שעות, לפעמים אתה כל המוצב בכוננות ספיגה, שיכולה להימשך לא שעה ולא שעתיים, לפעמים כוננות ספיגה נמשכת ימים ארוכים. כשזה קורה, לא מורידים נעליים, לא מורידים שכפץ. כשישנים, אז אפשר לפתוח את הסקוטש, בסדר? רק השכפץ מונח עליך וזה בסדר. אם אתה רוצה להחליף גרביים, אחרי יומיים או שלושה, רק להחליף גרביים. אז אתה מבקש ספציפית, אתה מודיע, זה אירוע, בסדר? חבר'ה, אני שנייה יורד מכוננות, ואתה מחליף את הגרב של רגל ימין ונועל את הנעל בחזרה, ואז מוריד את נעל שמאל, מחליף את הגרב ונועל אותו בחזרה. כי התהליך ההפוך שמוריד שניים וגורף שניים, הוא נמשך יותר מדי זמן.
נועל מקלחת אצל תצפיתנים זה אותו דבר כמו
אותו
כן?
אותו דבר. המיכל מים הוא אותו מיכל מים. המיכל מים אותו מיכל מים שמתמלא פעם בכמה ימים, אם הצדלניק הצליח להגיע. יש בו מים אם הוא לא ספג פגיעה ישירה, והמקלחת בדלת מוגדרת פעם בשבוע דקה וחצי מים זורמים. דקה וחצי מים מקלחת זה אומר ששבוע שלם תכננת אסטרטגית באיזה יום אתה רוצה שתהיה מקלחת, כי אם זה מספיק זמן עבר מהשיירה האחרונה ואתה מנחש שהשיירה הבאה תהיה באיזשהו יום כזה, זאת אומר איפשהו באמצע. זה אומר שעשית את כל ההכנות, וגם הם אגב קורות מהר, כי אתה מוריד נעליים, אתה יורד ממדים, זאת אומרת זה אירוע שהוא אירוע בעייתי בתוך בדלת, ויש בחור בחוץ עם סטופר שקורא זמנים. המקלחת שלי נראתה ככה, חצי דקה מים זורמים, קודם כל מרטיבים את הגוף, מתפנקים, נותנים ככה לאבק להישתף. סוגרים את הברז. עכשיו יש לך זמן להסתבן כמה שאתה רוצה, אתה לא מבזבז מים, נכון? וגם זה עוד פעם לא רבע שעה מקלחת, כי אתה לא על מדים, אתה לא בכוננות, אתה לא בשום דבר. מסתבן? פותח את הברז, חצי דקה, המים שוטפים את הגוף, מהשמפו ומהסבון ומה שלא יהיה, ועכשיו יש לך חצי דקה באמת להתפנק. מה זה להתפנק? זה החצי דקה הכי מאושרת בחיים. נגמר זה, הוא קורא לך 10 שניות אחורה, הוא סופר אותם אחורה, הוא אומר לך, אדוני, טיים איז אפ. ועכשיו אתה יוצא, אם יתמזל מזלך ויש לך מדים נקיים, אתה עולה למדים נקיים עם גרביים ותחתונים והכל בסדר, אני אפתח סוגריים, לא תמיד זה קורה. ואם יתרה מזלך, אז 10 דקות אחר כך נופל פצמר בכניסה למוצב. וכל המקלחת שלך כבר לא שווה. ואתה כולך מכוסה באבק, ואתה יודע שהמקלחת הבאה תהיה בעוד הרבה זמן.
לחיים במוצב היו את האתגרים שלהם. אבל ברגע שיצאת ממנו למערב, היית צריך להתמודד עם עוד כמה בעיות. אחת הגדולות שבהן היא הקור הלבנוני.
יש נועל שנקרא נועל עלייה על ביגוד חם. הולכים, 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 מגיעים ליד, רגע לפני שנכנסים לעמדות, חצי כוח מתלבש, מאבטח. חצי כוח מאבטח והפוך. אז אתה מתפשט, ואתה שם גאטקס, ועל זה אתה שם את המדים, ועל זה אתה שם מכנסי פליז, ועל כל זה חרמונית, ואותו דבר פלג גוף עליון. ואז אתה מוריד את הגרביים, אתה מוסיף עוד שתי זוגות גרביים, ושם נעליים קנדיות. פחות מזה כנראה תקפה. ומה שאני זוכר זה שאחרי שאתה שם את כל זה אתה עדיין קופה מקור, אז תדמיין רגע את הקור הזה, כאילו אחרי ששמת את כל הפליזים האלה והחרמוניות האלה ואתה פשוט קופה מקור באצבעות, אני לא יכול להסביר לך את זה, זה כאב של בוא, אנשים פינו אותם עם היפותרמיה ממערבים למוצבים, והם צרכו בלילות מכאבים כשהרגליים שלהם הפשירו.
המערבים היו ארוכים ומתישים, וכדי לאכול החיילים מצאו לעתים דרכים יצירתיות.
לנו הייתה שיטה, היינו לוקחים סק ופשוט זורקים פנימה הכל, משניצלים, מהדרגליות, בוטנים, הכל. וקראנו לזה סק ההפתעות, כי מה שקורה בעצם כשהייתי יוצא למערב והיית נושא את המשקל, היית מתחמם, היה לך מאוד חם, היית מזיע, וכל זה היה מזיע איתך בעצם, כל הסק הזה. כשהיית מגיע ופורק הכל בלילה, אז הכל היה קופה חזרה. אז כל הסק הזה היו נוצרים בו גושים, לילה, חושך, אתה מכניס יד לתוך הסק, שובר איזשהו גוש, והפתעה. או שניצל, או ארגלית, או אולי ביחד אפילו.
אבל בין כל הרגעים הקשים והמתישים, היו גם לא מעט נקודות אור. נקודה קבועה שכזו הייתה בשבת, שמשנה את האווירה במוצב.
כששישי בערב מגיע, אתה מרגיש את זה. יש ארוחה חגיגית. כשאני אומר ארוחה חגיגית, אני מתכוון לזה שאתה מרגיש שהמטבח עובדים אקסטרה בשביל להכין לנו ארוחה חגיגית. קצת מפות, קצת זה, קצת איזה כינוח פתאום, מישהו מביא מרג'ון, איזה עוגה. כל הכלים חד פעמיים כדי שלא יצטרכו לשטוף כלים בשבת. בערב בדרך כלל יש איזה נאום של הממפי, סוג של נאום מוטיבציה כלשהו. הדתיים מרימים את האווירה עם קצת שירים, קידושים, עניינים. חדר התדריכים הופך להיות בית כנסת, הדתיים באים עם הטליתות, מגרדים איזה כמה חילונים מהחדרים, להשלים מעניין, או סתם ללמוד תורה, זאת אומרת, פתאום אני מצאתי את עצמי יושב עם הדתיים לומד תורה. שבת זה באמת, לא משנה איפה, תשים כמה יהודים בחדר בשבת, תרגיש בבית.
לבנון נוכחת בחיים של לוחמים בהרבה מאוד צורות. בפרק הקודם דיברנו כאן על פוסט-טראומה של חלק מהלוחמים, אבל יש גם לא מעט זיכרונות טובים. רגעים קטנים כאלה שהולכים עם החיילים עד היום.
השיר של מאיר אריאל הוא שיר שכולנו מכירים אותו. לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ, והוא גם נוגע בצידון, זאת אומרת, הוא מתרוצץ שם בין כל הדבר הזה. אחד המשפטים שנצרבו ככה חזק אצלי זה כשהוא מספר שהוא הולך הלוך חזור עם המשקפת שנמשכת אל הירח. עם ובלי קשר לשיר הזה, כשהירח היה זורח מעל רכס עיון, הוא היה עולה מלא. והייתי באופן די טקסי וקבוע, מבקש מהחבר לצידי, שיהיה רגע כמה דקות על המכשיר, על המכשיר לילה. והייתי לתופס את המשקפת, משקפת היום. אבל משקפת כזאת היא בומבסט, כמו אלה שהתיירים שמים יורו בפנים ורואים לקילומטרים. והייתי דוקר ככה מרחוק את הירח, והבבואה שלו הייתה פשוט מהפנטת. והיו לוקח לו כמה דקות עד שהוא היה עולה, והייתי מלווה אותו ככה עד מעל חרך התצפית, שכבר לא ניתן לראות אותו, וזה היה רגעים שבהם לא הייתי שם. זאת אומרת, באמת לא הייתי לא בלבנון, ולא בעמדה, ולא בתצפית, ולא בדלת, הייתי במקום אחר לגמרי.
אברהם שלום לוי הוא היום שחקן ויוצר, אבל בתחילת שנת 97, הוא עוד היה חייל בבופור ואחר כך בדלת. את המוצב הוא חווה בצורה טוטלית.
זה החיים שלך. זה החיים שלך. אתה נכנס קצת לכמו בית כלא, כי בניגוד למוצב אחר, אתה נכנס לבופור, אתה לא יוצא משם. אתה יוצא לסיור, יוצא לפתיחת סיר, חוזר, יוצא להבטחה של איזה משהו, מסוק מגיע, אז אתה מאבטח אותו, מערב בצד הזה, מערב בצד ההוא, שמירות וכו'. אבל אתה ברדיוס מאוד מסוים, ושם אתה תקוע חודש עם אותם אנשים. זה סיר לחץ מטורף. סיר לחץ מטורף, אנשים עצבנים, אנשים כועסים, אנשים מתוסכלים, אנשים כבר רוצים לעוף משם. כשאומרים לך, אתה יוצא בשיירה הבאה, אתה לא יודע אם זה יום שלישי, אם זה יום חמישי, אם אולי תתבטל ותגיע ליום ראשון, אתה נמצא בעצם בחוסר ודאות מוחלט לגבי החיים שלך.
בקו השני שלו בלבנון, אבי הבין שכדי לשרוד את החוויה הזו, הוא חייב לעשות משהו אחר, להכניס קצת צבע לשגרה האפורה של המוצב.
בקו השני בדלת, כבר הייתי יותר, הרבה יותר זמן בצבא, אז אמרתי, ככה זה לא הולך להימשך, ואמרתי, אני הולך לעשות מזה, מה שנקרא, הייתי גם אז, גם היום, הליצן של הצוות. הלכתי לממפי שלי, אמרתי לו, תקשיב, החבר'ה פה שבוזים וכזה, אני רוצה יום שישי אחד, רק שתיתן לי בימי שישי, כבר קירו את דלת, אז נוצר איזה מרחב מאוד גדול שאפשר להיות בו.
בחצר.
בחצר.
ולא בצוללת של מטר על מטר.
בדיוק. פתאום נהיה אולם, ששס תובב בו, והוא בטוח, ואתה יודע, הוא אמר בסדר, אני זוכר שאספתי ביציאה כל מיני פאות ותחפושות שהיו לי, ושלחתי את זה בקיטבג למעלה, ובמשך כל השבוע זה מה שעשינו, עשינו חזרות, כדי, בין השמירות, בין המערבים, בין כל השטויות, לעשות חזרות, להוויים איזה שטות שהמצאנו על החיזבאללה, ומערכון שהמצאנו על הממפה, היה לי ספרים של חנוך לוין, היינו עושים מערכונים של חנוך לוין, ופשוט זה הפך להיות מסורת, חיילים חיכו לזה, אתה יודע, יושבים 100 איש, ומחכים ליום שישי הזה. אנשים לא רצו לשמור בזמן הזה, כי הם מפסידים את ההופעה.
ההצגות שאבי והחברים העלו במוצב, הפכו לחלק קבוע בחיים של דלת. כזה שסחף אחריו את שאר הלוחמים שמסביב.
מתי שיש זמן מתאמנים, כי יודעים שיש הופעה ביום שישי. תשמע, בני אדם רוצים שפיות. וכשיש איזה תקווה כזאת שיכולה להתממש ביצירה, הם נורא נמשכים לזה. איתנו במוצב יש גם שריונרים, ויש חבר'ה שהם, אתה יודע, בתצפיות קבוע שם, ויש עובדי מטבח, ויש עוד אנשים. כולם מתים לראות את הדבר הזה. מה שאני לא יודע לעשות היום, זה לייצר כל כך מהר, אתה יודע, בשבוע לייצר מערכונים, הופעה של שעה ורבע, כן? אנשים לא רוצים שתרד מהבמה בכלל. ידעתי לעשות אז, כי המצוקה היא כל כך גדולה, והרצון הזה לעשות משהו אחד נורמלי בשבוע הזה, אתה יודע, זה שבוע מטורף, קורים כל כך הרבה דברים.
ההצגות השבועיות שינו לאבי את החיים במוצב. הוא פשוט הביט בהומור על הדברים, ואסף חומרים להצגה הבאה.
בסיר לחץ כזה, שנמצאים 100 חיילים במקום כל כך קטן, כל הזמן קורים אירועים מצחיקים.
כמו?
כמו מישהו נכנס לממפה לשירותים, כמו, אני יודע מה, אוכל, אתה יודע, היה יום אחד... אחד הטבחים עלה, הגיע בשיירה, ראה מולו את המקום, אמר, אני כאן לא נשאר, כנראה עשה ככה, נפל אחורה, ואמר, כואב לי אגב, חייבים להוריד אותי. ירד, נשארו בלי טבח אחד, מי רוצה להתנדב להיות במטבח במקומו? אמר, אני ישר הרמתי יד. כי יש לי עכשיו שבוע לעשות משהו אחר ממה שאני כבר מורגל בו ומשועמה ממנו. פתאום אני מוצא את עצמי שבוע במטבח, אתה יודע כמה חומר זה על שבוע במטבח? זה חיקויים, זה צחוקים, זה מה אוכלים, זה מה מקולקל, זה מה מגעיל, זה איך עושים דברים, זה הטבח השני, איך הוא צוחק עליי שאני לא יודע לעשות שום דבר, זה, הוא מקלל אותי שהוא נדפק איתי כל השבוע ואני לא עובד כמו שצריך, זה ים, ים, ים חומרים. אז כל דבר כזה הוא סיטואציה, כל אירוע הוא סיטואציה, זה בלתי נגמר.
סמגד, סמגד, איך לבוא רגע?
מה הבעיה?
אתה שמעת על התקפת מוצב שהייתה כאן?
לא שמעתי, מה הבעיה? איפה היה? יש בעיה בסוף, מה יחד? מה קרה?
הייתה התקפת מוצב, מתן נפצע.
מתן?
כן.
אתה יודע למה זה קרה?
למה זה קרה?
תראה, פקלחיש! אתה מקרר הזה שיש לכולם לגב, זה בעיה קשה כבר. בדבר שני, קשר עושה זה, הוא צחק עליי.
היה לנו טבח שטען שהוא שחקן כדורסל, מקצועי, אז הוא היה מתאמן סתם על סל כזה שהוא תלה לעצמו. והיה מדבר ככה, עזב אותי אברהם, תמשגע לי את השכל, אני עכשיו, קצת את זה, תקצת. נושם כזה בכבדות, אני אומר, איזה שחקן כדורסל, אתה לא שחקן כדורסל, כאילו, אתה, הדבר האחרון הוא שחקן כדורסל. היו כל מיני טיפוסים כאלה, כל מיני נגדים כאלה שעולים פתאום, כל מיני, אתה, זה אסופה של דמויות שאתה לא יכול למצוא בשום מקום אחר.
אבל ההומור כיסה על תחושות אחרות, פחות נעימות. בסופו של דבר, הוא היה הכלי להתמודדות עם חוויית המוצבים הלא פשוטה.
מול דלת היה...
המיוערת.
המיוערת. מישהו מחליט שצריך להוריד את המיוערת, כי זה באמת החלטה כזאת שמשם יורים עלינו כל הזמן, שם יש... אז מעלים D9, ענק. והנהג שהישראלי, החייל הישראלי לא מוכן לעשות את הפעולה, מביאים איזה, לא זוכר מה הוא היה, הודי, מישהו מקומי, אולי צדלניק, אני לא זוכר, אבל מישהו לא ישראלי, שכמו שאנחנו נהגנו, למה הוא לא ממש מודע לפרטי המלחמה פה, ומכינים אותנו לעניין שהוא נכנס עכשיו עם הדיניין הזה, לתוך המיוערת, באור יום. והבחור נכנס באור יום, ועולה על שרשרת מטענים, שכל דרום לבנון באוויר, כאילו. אני זוכר את עצמי אף, בעמדת שמירה, פשוט אף אחורה מרוב הדף, ואז צריך לחלץ אותו משם, ולהכניס אותו פנימה. אתה רואה בן אדם שאין לו מושג איך הוא הגיע לסיטואציה הזאת, הוא בכלל לא לבוש כמונו, כסדות ועניינים, לבן כולו, שצריך להרגיע אותו, התחיל להכיל אותו, אני יודע מה, איזה פרילי, כדי שהוא יירגע. אנחנו עושים איזה כמובן, צחוקים עליו, חיקויים שלו, אנחנו עושים צחוקים על הגשש, איך הוא מחפש, אתה יודע, שעושים פתיחות צירים, איך הוא מחפש, עושים ככה עם הידיים ורגליים על הרצפה, עושים איזה מערכונים שלמים, עושים איזה צחוק אחד שלם. אבל, כי אין לי דרך אחרת להתמודד עם זה. אין לי פשוט שום דרך להתמודד עם ה... אתה יודע מה החוויה המרכזית? החוויה המרכזית שמישהו שכח אותך שם. זה, אני חושב, הדבר שהכי כואב לי עד היום, שהחוויה האמיתית היא שמישהו שכח אותך שם.
ההתנגשות בין המציאות הנורמלית מהארץ ובין השגרה השונה כל כך של המוצבים, הולידה לא מעט אירועים שבמבט מהצד נראים משונים מאוד.
אני זוכר אירוע שתשמע, מדובר על חיילים שיושבים במוצב חודש ימים, לא פוגשים בחורה, לא יודעים איך נראים אנשים באזרחי, ואני לא יודע מאיזושהי סיבה, מגיעה קצינה למוצב באיזשהו שערה שבאה לבדוק איזה משהו, קצינה בדרגה גבוהה, ואנשים רצים בתוך החדר, במחילות, וצועקים, יש בחורה במוצב, יש בחורה במוצב, צועקים, יש בחורה במוצב, יש בחורה במוצב. וכולם באינסטינקט של, אתה יודע, זה כאילו מפגר לחלוטין.
של דבילים.
של דבילים. יוצאים החוצה לראות שהגיעה בחורה, למצוא, מגיעים, כאילו, ומה, אתה יודע, זה חלל כזה, אתה יודע, ומסתכלים עליה. מה? לא ראית איזה חודש, אתה לא יודע איך בחורה נראית, אתה לא יודע איך החיים, כאילו, מוביל אותך לאיזשהו סוג של קצה. יורד לארץ, עולה על אוטובוס בשעת לילה, אתה לא התקלחת עכשיו חודש, אתה מריח כמו איזה. עכשיו, זה 4-5 חבר'ה עולים על אוטובוס, אוטובוס ישן, בזה 11 בלילה, כולם מתחילים להתעורר, להשתעל, להיחנק, כי ירדנו מסריחים בצורה קטסטרופלית. כל זה הופך לצחוק, כל, הכל מותר והכל אפשרי.
היום נעשה משהו בלתי משכח.
המוצבים ברצועת הביטחון היו אמנם מקום לא פשוט, שהפגיש את הלוחמים עם חוויות קשות מאוד. מצד שני, הם גם היו ארץ לעולם לא. מלאה באנשים צעירים ומלאה הומור. האנשים האלה יצרו לעצמם את השגרה שלהם, מנסים להפוך אותה לכמה שיותר נורמלית.
השהות מעבר לגבול הצפוני היא חוויה ייחודית בהיסטוריה הישראלית. שבועות באותו המקום עם אותן המשימות, אותם האנשים. זו למעשה שגרה שרק מי שהיו שם יכולים להכיר.
עד כאן הפרק הרביעי בפודקאסט סיפורים מלבנון. תודה לעורך הראשי דורון רובינשטיין, לעורך והמפיק יותם פוגל, המפיקה שקד שדה ועורך הסאונד עודד דודוב. להתראות בפרק הבא.
היום אבא שלך משהו טעים, אעשה את הכל שיהיה לך נעים. נכון, לא תמיד אני מראה.